פסקה ז', נכון? ו' או ז'? ז'. לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו. אף על פי שרק בתחתיתה יותר שפלה של סדרת הרוח, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו. כן, זה לא משפט
תחביר. בסדרת הרוח הוא יושב.
הוא יושב? ככה. וצריך הוא רק שם, עוד הפעם, אף על פי שרק בתחתיתה יותר שפלה של סדרת הרוח הוא יושב, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו, אבל שמרים הללו מאמצים הם את הכוח של היין המעולה בהיותם שוכנים בתחתיתו. הננו מדדמים לשכלל היצירה. הצרות והרעות שבעולם, הפורנויות והאלבונות, עם כל מה שאנו לוחמים נגדם, עם כל מה שאנחנו כואבים על ידם, הנה הינם מלח העולם. ומחשבות וציורים הללו שמיסוד יראת העונש, ביותם מוגדרים בגדריהם, ממוזגים ומשוערים, הינם מרימים את אור האצילות שבנשמה. מיישבים את החיים וממלאים אותנו תוכן רציני, הראוי להיות ליסוד נכון בבניין החברה יותר מאושרה. על גבי נקודה גסה זו הולכים ונבנים בניינים רמים לתלפיות, הגיונות ושאיפות רוממות מריבי עין בקרני הודם. זהירות פנימית שווה עם טבע עירה מכל אסון והזהירות הטבעית ממנו, זו היסוד הנלווה אל כל אימוצי החיים. והגורם בקורטוב המעורב שלו, דמי שתיקח, כי קורתה בקורה, לחבב את החיים כולם, לעשותם רעננים ומאושרים. העוקר את הציור התחתיתי הזה מסרסו את החיים, ונוטל מהם את האפשרות של סגסוגם, ומרפא את ידיה של הנשמה, ורישום המום מוכרח להיות ניכר בכל תנועה טבעית ושכלית. ראשית חוכמה, יראת השם, ויראת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. צוף דבר אמרי נועם מתוק לנפש ומרפא לעצם. לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו. יראת העונש, יש בה יסוד גס, יש בה יסוד שהוא לא אצילי, יש בה יסוד שלא כל כך ניכר בו, ביסוד הזה, תביעת הטוב, אהבת הטוב. אלא יותר דאגה על מצבים נמוכים יותר מאשר עצם הקישור אל הטוב. ועם כל זה מחדש הרב, שלא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו. הגות רוחנו כמו הגיון רוחנו. זאת אומרת, הסך הכל של מצב הרוח שלנו, כלומר של העולם הרוחני, התודעה הרוחנית שלנו, אז הסך הכל שלו צריכה להיות שמה איזושהי בחינה של יראת העונש. אף על פי שרק בתחתיתה יותר שפלה של סדרת הרוח הוא יושב, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו, ופה בהקשר הזה אני חושב שסדרת הרוח זה לאו דווקא החלוקה לאנשים שונים. אנשים אציליים יותר ואציליים פחות, החלוקה הזו היא נכונה, גם ביחס לסוגיות שלנו של יראת העונש, אבל כרגע זה לא, אני לא חושב שזה מה שהרב אומר, אם כי זה מאוד קשור זה וזה, אבל פה הוא מדבר על סדרת הרוח, הכוונה הקומה הרוחנית, שיעור הקומה הרוחני. ושיעור הקומה הרוחני, אז גם אם אני אומר שהיסוד הגס של יראת העונש לא צריך להכר, אבל הוא צריך לשבת בתחתית החבית. באיזושהי פינה שהיא לא העורק הראשי ששם נבנית תודעתו הרוחנית, המוסרית של האדם, וזה צריך לשבת באיזושהי, אני יודע, איזושהי נקודה אחורית בתודעה וברשמים שהיא מחוללת בנפש האדם, אבל לא עוקרים אותה. אף על פי שרק בתחתיתה יותר שפלה של סדרת הרוח הוא יושב, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו, כי כשזה יוצא משם זה כבר מאחיר את כל מצב הרוח.
זה מין ברירת מכלל?
לא, זה אידיאלי, אני מבין שזה אידיאלי. זה מה שאני מבין. אבל שמרים הללו מאמצים הם את הכוח של היין המעולה ביותם שוכנים בתחתיתו. כדי לייצר יין משובח, כדי להגיע לאיזושהי מצב שלם ונקי ומזוג כדי בעי, אז צריך שבתחתית החבית ישבו שמרים, והשמרים יהיו כוח מציס של הטוב שביין, וזה צריך להיות אצל כולם. כמובן ששייך לדבר פה, אני לא חושב שהרב מציג את זה, אבל אני חושב שזה תוצאה של מה שהרב אומר. כשהרב מדבר על יראת עונש כשמרים שבתחתית החבית, ממילא אני לא חושב, אני לא בטוח שאני צודק, אני לא חושב שחוץ מזה שזה לא יהיה כל כך מרכזי מבחינת המקום שזה תופס בדעת תודעת האדם, גם זה יקבל קצת גוון אחר. זאת אומרת, זה לא שיהיה לי דקה ביום ששם אני אחשוב מה יקרה אם כך וכך, מה יקרה למניות שלי. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל החשבונות של עירת העונש הם מקבלים קצת צבע אחר. ולא שאני כמו בעלי עירת העונש, רק מאוד מאוד קצת. אבל יש איזושהי שייכות מסוימת לעירת העונש. עכשיו ננסה לראות איך הרב מתאר את זה. הננו מתדמים לשכלל היצירה. לא בדיוק מבין מה זה מתדמים. הכוונה, מדמים את עצמנו, מביאים את עצמנו. רוצים להגיע למצב של שכלול היצירה. הצרות והרעות שבעולם, הפורענויות והעלבונות, עם כל מה שאנו לוחמים נגדם, עם כל מה שאנחנו כואבים על ידם, הנה הינם מלך העולם. ומחשבות וציורים הללו שמייסוד עירת העונש, ביותם מוגדרים בגדריהם, מוזגים ומשוערים, מן המרימים את אור האצילות שבנשמה. מיישבים את החיים וממלאים אותנו תוכן רציני, הראוי להיות ליסוד נכון בבניין החברה יותר מאושרה. אנחנו רוצים לשכלל את היצירה, לתקן אותה, להשלים אותה, שהכל יהיה בטוב. והדבר הכי מנוגד לזה, זה צרות. מקרים רעים, פורענויות, עלבונות, שהטבע מגלגל עלינו, בני אדם מגלגלים עלינו. זה דברים שהם פוגעים בהשתכללות היצירה. אבל עם כל מה, ואנחנו צריכים ללחום נגדם. אנחנו צריכים להיות דואגים לכך שלא יהיה צרות ורעות, פורענויות ועלבונות. אבל עם כל מה שאנחנו לוחמים נגדם, אומר הרב, עם כל מה שאנחנו כואבים על ידם, הנה הינם מלך העולם. כי אילולא שהיה צרות, ואילולא שהיה רעות, ואילולא שהיה פורענויות ועלבונות, אז יכול להיות שהיינו קצת נרפים בבקשת הטוב. ומחשבות וציורים הללו שמיסוד עירת העונש, ביותם מוגדרים בגדריהם, ממוזגים ומשוערים, כלומר יושבים רק בתחתית סדרת הרוח, וזה קצת שמטבל את הכל, אז הנה מרימים את אור האצילות שבנשמה. הקישור אל אור האצילות שבנשמה, כן, מרימים את אור האצילות שבנשמה, הכוונה מרימים אותו אצלנו, כלומר מפגישים אותנו עם אור האצילות שבנשמה, לא שהנשמה צריכה עזרה ממשהו, אלא בקליטה שלנו את האור הנשמתי, אז מכוח זה שיש בעולם עונשים, כלומר יש בעולם צרות ופורענויות ואלבונות, אז העונשים הללו, הרעות הללו ויראת העונש הזו, אז היא מחזקת אצלנו, כשיראת העונש הזאת היא עומדת על מידתה, והיא לא משיגה גבול, והבן אדם עסוק שכל התכלית היא רק שלא יהיה לי פורענויות, ורק שלא יהיה, ובעיקר דגש על המילה לי, צרות. זה כבר השגת גבול. אבל כשהרע הוא רע, ויש סלידה ממנו, אולי אפילו פחד ממנו, במידה נכונה זה מחזק את בקשת הטוב. זה מחזק את עצמות החפץ של להיות טוב לכל. וזה קצת עוזר לדעת שיש דין ויש דיין. וכל מעשיך בספר נכתבים. אבל תראו איך אפשר לקחת את המשפט הזה, יש דין ויש דיין, וכל מעשיך בספר נכתבים, ואתה הופך להיות איזשהו מישהו שמתחפר בעמדה שלו, ורק מנסה לדאוג לעצמו, ולבין איך היש דין ויש דיין הזה, אני גם לא בטוח שאני יודע להסביר את זה, כי משהו קצת שהמילים, לפחות המילים שלי, מתקשות בלצייר את זה. זה ממש לא מגיע מאותה עמדה נפשית שהיא רק שלא יקרה כלום, אלא האופציה שיכול לקרות משהו, והעירה מזה, עירת העונש מזה, פחד מסוים מזה, היא מגבירה ומשלהבת את בקשת הטוב. היא לא נשארת יש צרות ואוי ואוי שתקרה לי צרה, אבל האופציה לצרות היא מיד מעוררת, מרימה את אור האצילות שבנשמה. כן. על 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 הצרות, על הרעות, הפורענויות, העלבונות, הכאב שזה מביא לעולם. כן? יש השלכות חמורות מאוד למעשים רעים. מאוד מאוד. ומר דחוב הדחיק. המציאות תטבע את עלבונה. על זה שבן אדם לא למד סדר בוקר כראוי. היא תטבע את זה. אבל זה לא נשאר טוב, 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 בוא נלמד סדר בוקר כדי שהמורה לא תבוא. המורה זה הקדוש ברוך הוא. אלא מיד זה לובש פנים חדשות של רוממות גדולה. אני מתקשה מאוד להסביר את זה, אני חושב שפשוט צריך שמערכות החיים שלנו ישתדרגו ואנחנו נחוש איך שזה פשוט נראה אחרת. ובמצב כזה זאת יראת עונש שהיא צריכה להיות ולא צריכה לעבור מן העולם אף פעם. זו הנקודה האידיאלית שבה. אז הציורים הללו שמיסוד יראת העונש ביותם מוגדרים בגדריהם, ממוזגים ומשוערים, הנה מרימים את אור האצילות שבנשמה, מיישבים את החיים וממלאים אותנו תוכן רציני. אני מתלבט עם רציני כאן, הכוונה הרצוני. לא יודע אם זו טעות בכתב, אבל אולי זה כוונת הרב. רציני לאו דווקא להגיד כמו הוא בחור רציני ועושה דברים רציניים. אולי רציני זה רצוני. ולא פחדני, הפוקה מפחדני, הפוקה מקנוע לחוק, ממוסר כובש. הראוי להיות ליסוד נכון בבניין החברה יותר מאושרה. ככה אפשר להיות משדרגים את מה שאנחנו מדמים לייצר, לשכלל את היצירה. זה רק ייתן קטליזטור כזה, כוח דוחף אותנו לשכלל כל הזמן את היצירה. באהבה גדולה. על גבי נקודה גסה זו, הולכים ונבנים בניינים רמים לתלפיות, הגיונות ושאיפות, רוממות, מריבי עין בקרני עודם. זהירות פנימית שווה עם טבע העירה מכל אסון, והזהירות הטבעית ממנו, זהו היסוד הנלווה אל כל אימוצי החיים. אם אני מבין טוב מה הרב מתכוון, אז כמו שיש לנו טבע עירה מכל אסון, וזהירות טבעית ממנו, אנחנו, יש לנו אינסטינקטים של עירה וזהירות מאסונות. אנחנו לא יודע, כל מיני טיפוסים כאלה בעולם ששום דבר לא... יש לנו רתיעה ממצבי קצה, מנקודות קצה של סכנות כאלו ואחרות. זה איזושהי זהירות נורמטיבית, עירה. אדם נמצא באיזשהו מצב שיש בו סכנה, סכנת חיים חלילה. אז זה מעורר נקודות של עירה. אז אני מדבר רגע רק בנקודה הזו, אז אולי נבטל את זה. אולי לא צריך להתיירב, אפשר עכשיו ללכת, להסתובב, שרוצים להסתובב, כנס לשכם, או הולך, תחצה איזשהם מפלים שאתה... אין לך שום חוש של עירה מעונש, לא מעונש, מסכנה. זה לא נכון. זה לא בדיוק חיים. הפוך, החיים יבואו לידי ביטוי דווקא עם הזהירות הזו. אז אותו דבר ברוחניות. הזהירות הפנימית הזו, שכל הזמן דריכות, יכול לקרות משהו. יש תג מחיר לעולמנו הרוחני. יכול לקרות משהו. טוב, לא חיים בחרדה, לא עכשיו לא מסוגלים לשבת בכיתה הזאת, כי גם יכול לקרות משהו. לא חיים בחרדה, עושים את מה שצריך לעשות, אבל צריכה להיות איזושהי תודעה מסוימת, יכול לקרות משהו. טוב, אני מאמין שככל שמתפתחים ברוחניות, אז כמו שאמרתי לכם, יכול לקרות משהו, זה לא מה שיקרה לי. זה מה יקרה בכל העולמות. ודע מה למעלה ממך, חוץ מזה שזו תפיסה שיוצרת אהבת השם, תדע לך, זה גם יכול ליצור אלמנט מסוים של יראת עונש מסוימת, של דע מה למעלה ממך, ממה שאתה תעשה. והתגברות שלך על יצר הרע, תחליש את כוחות הרע, וחלילה, התגברות של יצר הרע עליך, תגביר את כוחות הרע. זה ככה עובד, זה מחדיר אהבה גדולה, אבל זה גם קצת קורטוב של יראת עונש. אבל לא יראת עונש על המניות בבנק שלי. מה שיקרה עם עם ישראל לדוגמה. הזהירות פנימית שווה עם טבע העירה מכל אסון, והזהירות הטבעית ממנו, זהו היסוד הנלווה אל כל אימוצי החיים. הפוך. זה מניע את מאמצי החיים. זה אומץ. כשאתה תחוש שעת סכנה, אתה תהיה דרוך. אתה תשלוף נשק, אתה תנהל את האירוע. כשאתה לא תיזהר מכלום, ותהיה אדיש, גם לא תנהל את האירוע בצורה טובה. יש מחיר למעשים שלנו. יש מחיר לאי קיום מצוות, חלילה עבירות. עכשיו, בנקודה הזאתי, אז יש מחיר, ולא הנקודה, פה צריך להיזהר, ולא הנקודה, אם עליה אני מפחד מהמחיר. אלא, אני לא מסוגל לדמות בנפשי שאני אגרום שיהיה מחיר. אז זה היסוד הנלווה לכל אימוצי החיים, והוא הגורם בקורטוב המעורב שלו, דמישתקח בקורטה בקורה, איזושהי מידה קטנה בכל הקור, לחבב את החיים כולם, לעשותם רעננים ומאושרים. זה גורם לנו את אהבת הבריאות, את אהבת הטוב, את אהבת השלמות. אז העונשים הללו, הם דוחפים אותנו אל ההפך. העוקר את הציור התחתיתי הזה, מסרסו את החיים. נוטלו מהם את האפשרות של סגסוגם. זה משפט חמור, שנאמר על מי שעוקר את עירת העונש. סרס את החיים. כי הבן אדם יהיה לאיזשהו אדיש. יגיד, הכל תלוי רק במה שאני אוהב, ומשתייך ברוממות גדולה וכו'. זה יוצר אנשים אדישים להשלכות של מה שקורה. לא. צריך לדעת שיש מחיר גדול וכואב. שמוע אומרת שחם מאוד בגיהנום. ככה שמוע אומרת. זה... ונוטל מהם את האפשרות של סגסוגם. הוא מרפא את ידיה של הנשמה. כן, הנשמה נעשית חלשה. רפויה, כוחות המפעל שלה, הידיים שלה. ורישום המום מוכרח להיות ניכר בכל תנועה טבעית ושכלית, שהם כנראה יהיו באיזושהי תרדמה כזו. ראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. כן, כל בניין החוכמה יהיה על יראת השם. ויראת השם הזו היא שיראה ממוקשי מוות, מהווה את מקור החיים, לעלות למעלה למשכיל, לצוף דבר עם רי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם. אז מה כתוב? צוף דבש. טוב, עכשיו שאתה הולך, אנחנו צריכים לקנות ספר כמו שלך. מה? טוב, בוא ננסה עוד פסקה. תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה. אבל חולשה זו היא בסיס ליסוד גבורה עליונה. הגבורה החומרנית מתחלשת, וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה, והיא משיבה לאדם את כל נזקיו גם מצידו החומרי. והנמיכות של השפלות הנפשית, הבאה מצד התכונה של היראה האלוהית, משרה על האדם אותה הגדולה של גאות השם העליונה. ומיעוט היראה בטהרתה, וכל שמץ של גאות בכיעורה, מנבלת את הוד הרוח, בעשות מחיצה בינו לבין הכוח העליון של גבורה של מעלה, ומונעת ממנו אותו המילוי העליון של גודל החיים ורעננותם, אשר לגאות השם המעטרת את הצדיקים בענוות צדק. תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה. קצת כמו שלמדנו בסעיף ד'. שזה ממש נראה אותו עניין. קצת צריך ביאור למה הם לא יושבות אחת אחרי השנייה. תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה. ממש אותו משפט, תחילת ההופעה. שם הסברנו שתחילת הופעה הכוונה... שיראת שמיים היא לא מתיישבת אצלך כמו מה שכתוב בספרים שאתה קורא, אלא זה תמיד תהליך רוחני שעובר עיכול רוחני, עיבוד אצל האדם. ולכן הדבר הראשון שהיא עושה, היא יוצרת איזושהי הימום, איזושהי כניעה, והיא מחלשת את האדם. אבל חולשה זו היא בסיס ליסוד גבורה עליונה. היראה והגבורה הן קשורות. הגבורה החומרנית מתחלשת, וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה. מה שחשת, שהחליש אותך בשעה הראשונה, כשהתחלת להיות מדביק את עצמך במושגי יראת שמיים, החלשת את הצדדים הגסים שבאישיותך. החלשת את אותם צדדים שהם היו יושבים על איזשהו כאן, שתוקף החיים, משמעות החיים, זה נקרא לזה בעני, סך הכל העני האקטואלי שלי. אפילו דברים טובים, כן? כישרונות שכליים גם, צורך העניין. אבל הכל נמצא רק, מה שאומר, גבורה חומרנית. אני לא חושב שזה דווקא איזשהו שמשון הגיבור כזה. אלא גבורה חומרנית, הכל מצד המעטפת החומרנית שמזהה את האדם כאני. זה החומרנות גורמת לחוש יותר מדי את האני ופחות מדי את מלכות השם. כן, אומר, אני אמלוך. אז יש יראת שמיים, יש מלכות השם, זה כבר לא כל כך אני. אז... זה יוצר החלשה, אבל צריך להכיר בזה שההחלשה היא מצד החלשת הצדדים הגסים. ומתגברת הגבורה האידיאלית, כלומר נתינת תוקף ומשמעות מאוד מאוד עוצמתית, אבל מצד פנימיות החיים, מצד האלוקיות שבחיים. וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה והיא משיבה לאדם את כל נזקיו גם מצידו החומרי. עכשיו פה עכשיו אני חושב שאולי חומרני זה כן כפשוטו, כי לפעמים מישהו נהיה ירא שמיים כזה, אז הוא נהיה קצת, ולכן אולי זה לא לגמרי כמו ד', אז הוא נהיה קצת נבח כזה, הוא ירא שמיים, אז כבר כלום לא רציני וכלום לא משמעותי, אז הוא מחליש את כוחותיו. אז אומר הרב שאחר כך הגבורה הזו היא תשיב לו את כל נזקיו. והנמיכות של השפלות הנפשית, הבא מצד התכונה של העירה האלוהית, שגם איזשהו דלדול נפשי, כי אתה עירי שמיים, אז בדרך כלל זה מגיע בהתבטלות של הכוחות הנפשיים. אז את ההתבטלות הזאת משרה לאדם אותה הגדולה של גאות השם העליונה. מכוח הנמיכות הנפשית הזו יש מקום לגדלות, אבל גדלות אלוקית. עכשיו זה פיתוח הכוחות, לא מאיזה שהם שאלות של מיצוי עצמי והופעה טבעית של כוחותיי, אלא פיתוח הכוחות מצד קישורם עם השורש העליון שלהם, גאות השם, איך הכל כלול במלכותו האלוקית. ומיעוט העירה בתארתה, שהעירה היא לא תאורה, וכל שמץ של גאות בקיורה, שיש גאות ש משתלבת שם עם איזושהי עירת השם שהיא לא תאורה, מנבלת את עוד הרוח, בעשות מחיצה בינו לבין הכוח העליון של גבורה של מעלה. זה הפוך על הפוך. מה שיגרום ניבול של הרוח, איזשהו מצב של קריקטורה כזאת לא ברורה של עירת שמיים, זה דווקא גאות. זאת אומרת, מתי שזה מחליש מצד אחד, בשלב הראשון, זה כי יש שם משהו נקי. אבל כשזה מטובל בגאות הזו, שבעצם האדם לא באמת החליש את עצמו מול הבורא, אלא שיחק עם המושגים של הבורא כדי לחזק את עצמו, אז זה ניבול הרוח, ואז זה מחיצה בינו לבין הכוח העליון של גבורה של מעלה, ומונעת ממנו את אותו המילוי העליון של גודל החיים ורעננותם אשר לגאות השם. אז תנאי הכרחי לזה שעירת השם תסחוף עלינו מאותה הערה של גאות השם, זה שבאמת יתבטא לפני השם. ואז כשאתה באמת יתבטא לפני השם, באמת יהיה לך קשה עם זה. ובאמת יחלשו כוחותיך. זה לא יהיה איזשהו הצגה. הוא מונעת ממנו המילוי העליון, לפעמים לאו דווקא הצגה, לפעמים לא הצגה במזיד, אלא חוסר רצינות, גם כן יכול לקרות. הוא מונעת ממנו המילוי העליון של גודל החיים ורעננותם אשר לגאות השם, המאתרת את הצדיקים, אותה גאות השם, בענוות צדק. למדנו את זה במידת הגאווה. כשאתה מלא בענווה, אז גאות השם היא מלבישה אותך בכתריה.